התחלנו בימים האחרונים לקרוא בבית הכנסת את חומש בראשית. בשמחת תורה סיימנו את חמישה חומשי תורה בפרשת וזאת הברכה, והתחלנו את התורה מחדש בפרשת בראשית. הנושא הראשון שבחמישה חומשי תורה הוא הנושא של בריאת העולם. הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שורשי האמונה היהודית הם שניים. הראשון, בריאת העולם על ידי בורא העולם, והשני, מתן תורה. עכשיו אנחנו נעסוק בלי נדר בנושא הראשון של בריאת העולם על ידי הבורא עולם, שזה עכשיו מה שהתחלנו לקרוא בתורה. הרי הפשוטה ביותר למציאות של הבורא זה שלא ייתכן בריאה, ובפרט כל כך פלאית, בלי שיהיה בורא. ניקח לדוגמה, משל, אדם מצא ברחוב תיק מלא בכסף וחפצי ערך בשווי של מיליוני דולרים, והוא לקח את זה לעצמו. עצרו אותו השלטונות. מה זה, גניבה? זה שייך למישהו, אתה צריך לעשות את השבת עבדה. מה אתה לוקח את זה לעצמך? הלכת הביתה כמו שזה שלך? שום דבר. אומר, אל תבלבלו את המוח, אני לקחתי את זה וזהו. אמרו לו, תשמע, אנחנו נתבע אותך למשפט. אתם רוצים, תתבעו. הלכו, אחרי שבוע הוא מקבל זימון למשפט, בית משפט המרכזי של העיר. השופט אומר לתובע, תגיד את דברך. אומר, הוא הלך ברחוב, והוא רואה את האדם הזה הולך, פתאום הוא רואה איזה תיק, פותח אותו, מוצא אותו מלא הון תועפות, ולוקח אותו לעצמו, כאילו זה שלו, והולך הביתה. השופט שואל אותו, אתה נתבע, מה יש לך להגיד להגנתך? אולי זה התיק שלך? אומר, לא, ממש לא. אז מה יש לך להגיד להגנתך? הוא אומר, אני ראיתי דברים שהוא לא ראה. התובע לא ראה אותם. מה ראית שהתובע לא ראה? אומר, אני הסתכלתי על הכביש, הכביש היה חלק, אין עליו שום דבר. פתאום נוצר עליו התיק הזה. אז של מי זה? של אף אחד. אני ניגש לתיק, אני פותח את התיק, התיק ריק. פתאום נוצרו בתוכו מיליוני דולרים. אז למי הם שייכים? לאף אחד. אז מה הוא רוצה ממני? הוא לא ראה את זה. הוא רק ראה בזמן שהיה תיק, הוא בא אחרי שכבר פתחתי וכבר נבראו בתוכו הדולרים. יש שופט שיקבל כזה דבר? אף שופט לא יקבל כזה דבר. שום דבר. יגיד לו, אתה מדבר שטויות. תביא את זה, נעשה עכשיו במחלקת העבדות של המדינה, ונחזיר את זה למי שזה שייך לו. נעשה חשבון. אם תיק, עם כמה מיליוני דולרים לא יכול להיווצר לבד, כדור הארץ, עם השמש והירח והכוכבים, כל המערכת הפלאית של כוכבי לכת וכוכבי שבט, יום ולילה, קיץ וחורף, כל זה יכול להיווצר לבד. בני אדם, בעלי חיים, בהמות, חיות, עופות, שרצים, דגים, כל זה יכול להיווצר לבד. יותר מזה, היום יודעים במדע שהדברים הם הרבה יותר מורכבים מאיך שהם נראים. אחד הדברים שנראים לנו הכי פשוטים בעולם זה כוס של מים, דבר פשוט ביותר. אבל היום יודעים שכוס של מים היא מורכבת, המים שבכוס מורכבים ממיליארדי מולקולות של מים, שכל אחת מהמולקולות האלו מורכבת מכמה אטומים, וגם כל אטום אחד מורכב מכמה חלקים, ניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, ויש חלקים מזה שעומדים ויש חלקים שמסתובבים במהירות עצומה. אפשר לפרק את זה הלאה לעוד חלקים, רק אין סוף אם נתחיל להיכנס לכל הפרטי פרטים. אבל באופן כללי החלוקה הראשונית שיש לנו, שהמים מורכבים ממיליארדי מולקולות של מים, וכל אחת מהן מורכבת מכמה אטומים, וכמדומן שתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, כל מולקולה של מים, וזה האטומים מורכבים ניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים. כבר רק החלוקה הזאת, אנחנו כבר יודעים שבתוך כוס מים פועל בית חרושת יותר משוכלל מהבתי חרושת הכי משוכללים שיש בעולם, והוא פועל שנים על גבי שנים בלי שום הפסקה, בלי שום צורך בפועלים, בלי הסדרי עבודה. איפה שאתה לוקח את המים, כל הבית חרושת הולך לשם להביא בית חרושת. אתם יודעים מה זה להביא בית חרושת מעיר לעיר? אתה לוקח את הבקבוק מים, אתה ילד אותו בכל מקום שאתה רוצה. חייב להיות לזה מתכנן ברמת גאונות נוראה מאוד. על אחת כמה וכמה שיש בבריאה דברים הרבה הרבה יותר מורכבים מכוס מים. אחד הדברים המורכבים ביותר זה מוח האדם. מוח האדם, אי אפשר לתאר בכלל את המורכבות שלו. אני דיברתי פעם אחד במומחה גדול, גם במחשבים וגם במוח אדם. הוא אמר על דבר מאוד מעניין. אומר, אם ניקח את המחשב הכי משוכלל שיש בכדור הארץ, נכון לאז, נדבר לפני כ-20 שנה, הוא אמר לי שנכון לאז המחשב הכי משוכלל שיש בכדור הארץ היה במעבדות נאסה של ארצות הברית, מעבדות החלל של ארצות הברית. אומר, אם נשווה את זה למוח של האדם הכי פרימיטיבי שיש בכדור הארץ, ההבדל הוא לטובת מוח האדם. ולא הבדל קטן, הבדל אדיר. אומר, הרבה יותר מההבדל בין מנוע של מטוס קונקורד המשוכלל ביותר לבין מנוע של מכונית סוסיתא מהדגם הישן ביותר, מי שעוד זוכר את זה. אז איך כל דבר כזה נוצר? לבד? לבד? זה לא יכול להיות. לא הגיוני, לא הגיוני. זה לא ייתכן בשום אופן שבעולם. לא ייתכן. והקדמונים כתבו דוגמה לראייה הזאת. אומר, אם אחד יראה לך מכתב ארוך של 2,000 מילים, שהתוכן של המכתב עמוק מאוד, להבין, זה דברים עמוקים ונכונים, גאונות עצומה. ולא זו בלבד, אלא זה מסודר בחרוזים, בחוכמה אדירה. הכל מחולק על 5 עמודים שווים, משפטים של מספר מילים שווים, משהו פילי מאוד, פילי מאוד. וישאל אותך, תגיד לי, מי חיבר את המכתב הגאוני הזה? מה תגיד לו? גאון עצום, כזה תוכן גאוני, לתמצת את זה בכזה 2,000 מילים יחסית קצר, בשביל כזה תוכן גאוני, מסודר בחרוזים, משפטים שווים, כולם נגמרים באותו העברה. הוא אומר לך, לא, ידידי יקר, אתה לא יודע, אתה יודע איך נהיה המכתב הזה? על 5 ניירות האלו? אומר, היה על המדף ליד החלון, צנצנת עם דיו, ובאה רוח והפילה את זה, השפריץ דיו על הדפים, ונהיה המכתב הזה. יש מי שיסכים לקבל כזה דבר, כזה דעה? זה לא סיכוי אפילו של אחד ממיליארד מיליארדים שיבצר כזה מכתב משפריצים של דיו. אין, אין, אפילו לא אחד למיליארד מיליארד 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 אפשרויות. נו, העולם הזה שמורכב בכל כך הרבה דברים פלאים, רק הגוף של האדם. ואתם יודעים, כמו שהגוף של האדם, יש על זה היום מאות ספרים, אם לא יותר מזה, להסביר את הגוף של האדם מבחינת הרפואה, כל מה שהמדע שיודע בזה. אותו דבר אפשר לעשות גם על גוף של סוס, רק לא משקיעים על גוף של סוס, מה שמשקיעים על גוף של בן אדם, אבל גם בגוף של סוס, זה עובד כל המערכת. אין, כל מי שרק מבין היגיון יודע, זה לא יכול להיות לבד. חייב להיות לזה בורא פלאי. ויש משהו עוד יותר פלאי מזה, אבל את זה אני לא יודע אם כל מי ששומע אותנו יבין. הנשמה שבתוך האדם היא עוד יותר פלאית מזה. עם עוד יותר פלאית מזה. והקשר של הנשמה עם הבורא הוא עוד יותר פילי. זה בכלל כוונת הפסוק בתהילים פרק פלמטט, שכתוב שם הרבה על פלאות פלאי הבריאה של האדם. ואחרי זה כתוב, עודך על כינוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. אומר, אני רואה, אני יודע מתוך הנפלאות של מעשיך המון עליך, אבל נפשי, מה שהנפש שלי יודעת, זה עוד הרבה יותר מזה. הרבה יותר ממה שהשכל יודע על השם יתברך מכוח כל הראיות שאמרנו, הנפש יודעת יותר מזה. והדברים האלו שדיברנו, הם מרומזים בפסוק בספר איוב פרק כ"ט, פסוק כ"ו שכתוב שם, ואחר אורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוקה. מכלל כוונת הפסוק שאומר איוב, מהפלאים שיש בגוף האדם, מבשרי, איך זה אלוקה. אני יכול מזה כבר לדעת, חייב להיות בורא לעולם. אבל כמו שאמרנו, מהנפש עוד הרבה יותר מזה. כללות כל מה שאמרנו כתוב בקצרה בדברי חז"ל, במדרש תמורה פרק A, זה מודפס בספר בתי מדרשות חלק ב', שם בא האדם לשאול את רבי עקיבא על בריאת העולם. אמר לו באלו המילים, כשם שהבגד מעיד על אורגו, כך העולם מעיד על בוראו. דהיינו, אתה רואה מעיל, לעולם לא תאמר זה נעשה לבד. חייב להיות שמישהו עשה מהצמר של הכבש, עשה מנו חוטים, ומהחוטים תפר הרג בד, ומהבד תפר חלקים עד שנהיה מעיל על כל חלקיו, השרבולים והקדימה והאחורה והצברון, כל החלקים של המעיל והכפתורים, זה לא לבד נהיה. כמו שהבגד מעיד על אורגו, כך העולם מעיד על בוראו. אין דרך להתווכח על הראייה הזאת. כל הדרכים שמנסים להתווכח על זה הם שטחיות. אם אדם מתעמק, אין דרך להתווכח עם זה. אין דרך להתווכח עם זה. בשנים האחרונות, האמת, הנכון שבשנים הממש האחרונות כבר פחות, אבל נגיד לפני 15 שנה, 17 שנה, בערך כשהייתי מדבר עם אנשים, השאלה שהייתה הכי מצויה שהיו אומרים לי כנגד זה, היו אומרים לי שיש היום דבר שנקרא המפץ הגדול. אנחנו כבר לא צריכים, לא חייב להיות שיש בו, כך הם אומרים בטעותם, אין הכרח לבורא עולם, יש פתרון אחר לסוד הבריאה, המפץ הגדול. אבל באמת זה לא נכון. אני לא נכנס לשאלה אם המפץ הגדול נכון או לא נכון. נשאיר את זה להתווכח לכל כל מדען יגיד מה שהוא אומר. אני אומר רק דבר אחד, אם המפץ הגדול הוא נכון, אז הראייה שיש בורא עולם היא הרבה הרבה יותר גדולה. למה אם יש נכונות בתיאוריה של המפץ הגדול, אז הראייה שיש בורא לעולם היא הרבה הרבה יותר גדולה? פשוט מאוד. דבר ראשון, נסביר מה זה, בלי נדר נסביר מה זה המפץ הגדול. אני מוכרח לומר שברוב המקרים שאנשים באו ואמרו לי, יש להם תשובה על בריאת העולם, בלי בורא עולם, המפץ הגדול, אמרתי להם, תסבירו לי מה זה המפץ הגדול, אף אחד מהם לא ידע להסביר. הם לא יודעים מה זה בכלל, אז איך אפשר להגיד מזה ראיות לכאן או לכאן. אז דבר ראשון, נסביר בלי נדר בקצרה מה זה המפץ הגדול. מי שרוצה לראות יותר באיכות, נסתכל בספרים שמדברים על זה. אחד הספרים שמסבירים את זה בלשון קלה יחסית, ספר בראשית ברא של פרופסור אביעזר. אבל נסביר בקצרה ממש את עיקרי הדברים. מה זה המפץ הגדול? במדע מחלקים את היקום כולו לשני סוגי דברים. כוח וחומר, או בלשון יותר מדעית, אנרגיה ומסה. לכוח קוראים אנרגיה, ולחומר, דבר שניתן למישוש, קוראים מסה. התיאוריה של המפץ הגדול אומרת ככה, כמות עצומה של אנרגיה היא הופכת להיות חומר. בפצצת אטום זה בדיוק ההפך מהמפץ הגדול. אתה לוקח חומר והופך אותו לאנרגיה, זה נהיה פיצוץ אדיר של אנרגיה שיכול לעשות דברים אדירים. זה מפרק יחד איתו עוד הרבה הרבה דברים. ברגע שהחומר מתהפך לאנרגיה. אבל המפץ הגדול אומר ההפך, שכשיש כמות אגדית נוראה של אנרגיה, עוצמה נוראה, יותר נכון מאשר להגיד כמות עוצמה נוראה, זה הופך להיות חומר. וכך נוצרה הבריאה. אגב, בלי להיכנס לפרטים של זה, הבסיס של זה, יש לזה שורש בדברי הרמב"ן, בפירושו לתורה, בפרשת בראשית, פרק א', פסוק א', שמסביר שם את הבריאה שהיה שני שלבים. קודם שלב יותר רוחני, ואחר כך שלב יותר חומרי. ורב חיים ויטל זצ"ל בספר עץ חיים שער מ"ב, גם כן בספר מכתבי האריזל, שהיה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, חי לפני 450 שנה בעיר צפת, אז התלמידו רב חיים ויטל זצ"ל בספר עץ חיים שער מ"ב פרק א', גם כן הולך במהלך הזה. יש בזה קשר בין זה לבין המפץ הגדול בשורשי הדברים, אבל הפרטים, זה אני לא נכנס כאן עכשיו. על כל פנים, בואו נראה למה. לא רק שזה לא מהווה סתירה לבורא עולם, אלא מגדיל פי מאות את הראייה שיש בורא לעולם. ונשתמש לזה, לצורך על זה, במשל. עשו פעם התחרות בעלת פרסים גבוהים למי שייצר את המחשב הכי משוכלל שיש בעולם. בדקו את כל המחשבים, באו 100 אנשים, בדקו. לאט לאט סיננו מ-50 היותר מוצלחים, מהפחות מוצלחים, עד שהגיעו ל-2 שהם בדיוק באותו רמה, בדיוק באותו עוצמה. עכשיו אתה צריך להחליט למי משתם לתת את הפרס, או לחלק את זה בין השתיים. אז החליטו ועדת הבוחנים של הפרסים, אנחנו נשאל אותם מה הדרך שבה הם עשו את הייצור של המחשב הזה. אם בו דרך שווה, נחלק את הפרס בין שניהם. אבל אם אחד ייצר את זה בדרך יותר גאונית, הוא יקבל את כל הפרס. אפילו שהתוצאה אותו דבר, אותם המחשבים. שואלים את הראשון, איך עשית? מסביר. בצורה פשוט, מסביר היטב מה שהוא עשה. הכל בדרכים המקובלות. השני, אומרים לו, תסביר, פותח מזוודה. מוציא מתוכה גוש אבן. מסתכלים על זה, גוש אבן. אומר, תכף תיאומניה. הוא זורק את זה ברצפה, פתאום נהיה מסתובב כמה פעמים, ונהיה המחשב המשוכלל ביותר. כמובן, לא מדברים פה בכישופים. מדברים הכל, דברים הגיוניים. מה עשה פה? יש פה איזה משהו גאוני, שהוא בנה אבן מיוחדת מתוחכמת עם כוחות חשמליים, שבנתינת מכה אחת נעשים מיליוני פעולות, בזו אחר זו בשרשרת, עד שנהיה לך המחשב המשוכלל הזה. מיותר לומר שנתנו לו את הפרס הגדול. יש לך גאונות יותר גדולה מזו. נחשוב על בריאת העולם. הסברנו קודם שהמציאות שאנחנו רואים של העולם הפלאי, כדור הארץ, שמש, ירח וכוכבים, מערכת היום ולילה, חורף וקיץ, הסיבוב היומי של כדור הארץ, הסיבוב בלי להיכנס לשאלה מי מסתובב, זה לא משנה לעניין בכלל מסתובב כדור הארץ או משהו חלק אחר ביקום, אבל הסיבוב היומי, הסיבוב השנתי, כל עם הירח, הסיבוב החודשי, כל מה שיש זה... הכל כל כך פלאי, כל כך מתוכנן. אתם יודעים שאפשר לעשות היום חשבון לעוד 100 שנה ויותר מזה, באופן מדויק, מתי יהיה ליקויי חמה, מתי יהיה ליקויי לבנה, באיזה תאריך, באיזה שעה, באיזה דקה, באיזה שנייה, באיזה ארץ יראו את זה, באיזה ארץ לא יראו את זה. כי אתה, הסיבוביות היומית והחודשית והשנתית, כל כך מדויקים, ואתה מדובר פה על מיליארדי מיליארדים של קילומטרים. הכל בשיא הדיוק, באיזה עוצמה, כוחות המשיכה מדויקים לכל כיוון. זה אי אפשר לתאר. ופעילויות של גוף האדם, כמו שהזכרנו קודם. כעת בלבוא ולומר שלא רק, לא רק שהגאונות לייצר את זה, אלא לייצר את זה מפיצוץ של אנרגיה. איך הם פיצוץ, אם היה פיצוץ של אנרגיה, היה צריך הכל להיות איזה גוש אחד, בטון או אדמה, הכל אותו דבר. איך נהיה פתאום דברים שונים? יש בני אדם, יש צמחים, יש בעלי חיים, יש ברזלים, יש אבנים, יש עצים, יש חול. איך הכל נהיה כל מיני סוגים? אתה חייב לומר שבאנרגיה הזאת שהתפרצה, היא הייתה מורכבת ממיליארדי סוגים של אנרגיה פרטית. האנרגיה הכללית הגדולה מורכבת ממיליארדי סוגים פרטים של אנרגיות, שעל ידי זה כשהאנרגיה הפכה להיות חומר, זה לא הפך להיות סוג אחד של חומר, זה הפך להיות מיליארדי סוגים. כל סוגי המתכות, כל סוגי העצים, כל סוגי הבני אדם, כל סוגי חלקי האדם, כל סוגי חלקי החיות, כל הבעלי חיים, הדגים, העופות. זה מגדיל להסביר שהעולם נברא לא באופן ישיר, אלא בשני שלבים, קודם אנרגיה, והאנרגיה התהפכה למיליארדי סוגים של חומר, זה מכפיל את הגאונות פי מאות. כמו לדוגמה במשל שהבאנו ממכתב של 2,000 מילים גאוני, כמו ההבדל בין סיפור כזה לבין סיפור של מכתב, של מערכת ספרים שמכילה 2 מיליארד מילים, בלי מילה אחת מיותרת או חסרה. זה רק מכפיל את הראייה. אז אם ישאל אדם, אחרי שהדברים כל כך ברורים, כל כך הכרחיים, איך ייתכן שיש בעולם לא מעט אנשים שכופרים בבורא עולם? מה, הם משוגעים? חלק מהם רופאים בכירים. נכון, יש גם הרבה גאונים, מדענים גדולים שמאמינים בבורא עולם, אבל יש גם שכופרים. איך ייתכן כזה דבר? התשובה על זה היא מאוד פשוטה. כתוב בפסוק, בחומש דברים בפרשת שופטים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אומרת התורה, דיין שיושב לדון בין שני בני אדם, אסור לו לקחת שוחד. למה? כי אם הוא ייקח שוחד, הוא יעוות את הדין. הוא עלול לחייב את הזכאי ולזכות את החייב. אז כשהתורה אומרת לנו, איך התורה מנסחת את זה? כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שואלים המפרשים, בעיקר הגר"א מווילנה מעריך בעניין הזה, למה התורה כפלה את הדברים? יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. זאת המשמעות. ואם כבר נכתב כופלים, אז מה פה דיוקי הלשונות? יעבר, יסלף, עיני, דברי, חכמים, צדיקים. אומר הגרא, שבאים שתיים אל הדיין, שיש להם איזה ויכוח כספי. הדיין צריך שני דברים לברר. האחד, מה המציאות המדויקת שהייתה כאן? כי הרבה פעמים זה מסובך לברר את המציאות, הייתה איזו שותפות מסועפת, מורכבת של כמה שנים. יש לברר את המציאות, זה נושא מאוד מאוד סבוך. הנושא השני, לברר את ההלכה. במציאות כזו וכזו, מה ההלכה אומרת? כמה כסף מגיע לזה וכמה לזה? אומר הגרא, כשהאדם, דיין, לוקח שוחד, בשני הדברים הוא טועה. הוא גם לא מבין נכון את המציאות, הוא גם לא מבין נכון את ההלכה, הוא קורא בגמרא, הוא לא מבין את הפירוש נכון. מתעקם לו בראש הפירוש לפירוש לא נכון, כדי להרוויח לזה שנתן לו את השוחד. השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שתי תוצאות לשוחד. אומר החזון איש בספרו אמונה וביטחון. כשהאדם דן על השאלה אם יש בורא לעולם או לא, אם מדובר על בן אדם פרימיטיבי, ראש סתום, אז יש לו רק את השאלה, יש בורא לעולם או אין בורא לעולם. אבל כל אדם שקצת יותר חכם, וכולנו ברוך השם ככה, כשאנחנו שואלים את עצמנו אם יש בורא לעולם או אין, אנחנו מיד מבינים שיש משמעות נוספת לשאלה הזאת. אם יש בורא לעולם, מה הוא רוצה מאיתנו? בוודאי יש לו איזה מטרה למה הוא ברא אותנו. מסתבר שהוא רוצה שנהיה הגונים, שנהיה ישרים. אולי גם נתן לנו ספר של הוראות, וזה נכון, הוא נתן לנו, אז אנחנו צריכים לקיים אותם. ואז הבן אדם יש לו משוחד. אם יש בורא לעולם הדרישות שלו ממני, אני רוצה לקיים אותם? נוח לי לקיים אותם? אם האדם לא נוח לו לקיים את הדרישות של בורא עולם, הוא משוחד. הוא משוחד, הוא רוצה להגיע למסקנה שאין בורא לעולם חס וחלילה, כדי שיוכל ללכת בשרירות ליבו, כדי שיוכל לא לשנות מהרגליו, ממה שנוח לו, ממה שמתחשק לו. מעשה שהיה, הייתי פעם איזו תקופה במקום מסוים וביקשו לי לדבר שם עם אדם שהוא כופר גדול, למד הרבה ספרים שבאים להוכיח את הצד של הכפירה ויש לו תשובות, הוא אומר, על כל הראיות של האמונה ועל כל דבר יש לו מה להתווכח, אם אני מוכן להתווכח איתו. אמרתי, בבקשה. הוא בא לדבר. דיברנו. הוא היה אדם מוכשר מאוד. כשסיימנו לדבר, נשארנו אני בשלי והוא בשלו. אמרתי לו, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחת, אבל יש לי רק בקשה אחת. תהיה אמיתי עד הסוף כשאתה עונה לי על השאלה הזאת. מה שאתה חושב בלב, את זה תגיד בפה. הוא אומר, מסכים בתנאי שכל אלו שבצד ילכו. רק יהיה לבד. אולי יהיה לו לא נעים להגיד את התשובה או משהו, לא ידע מה אני מתכונן לשאול אותו. אז בסדר, כולם הלכו, נשארנו לבד. אמרתי לו, תראה, אתה יודע מה התורה מצווה עלינו כיהודים? אמרתי, תראה, לא את הכל אני יודע, אני יודע שיש תרי"ג מצוות. יש תרי"ג מצוות שהתורה מצווה, זה כולל שבת, חגים, יש עוד הרבה סוגים של הלכות, יש לימוד תורה, יש תפילה, יש הרבה דברים, זה מערכת, זה סוג חיים אחר בהרבה הרבה דברים. אמרתי לו, באופן כללי אמרת נכון. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם התורה לא הייתה נותנת לנו תרי"ג מצוות, התורה הייתה מבקשת לבן אדם שני דברים. האחד, כל שבת, בבוקר, לא משנה באיזה שעה, העיקר עד הצהריים, 10 דקות להתפלל. מה שהוא רוצה, או במילים שלו, או מתהילים, מה שהוא רוצה. זו הדרישה הראשונה. לדבר 10 דקות עם בורא עולם פעם בשבוע, בשבת, באיזו שעה שהוא בוחר, בשעות הבוקר, איפה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. דרישה שנייה, בשבת אחרי צהריים, נבחור 10 דקות, לא משנה איזה, יכול גם כל שבת אחרת, שב10 דקות האלו הוא לא מדליק אש. זהו. חוץ משני הדרישות האלו, התורה אומרת, תעשה כל מה שאתה רוצה, לא מתערבים לך בעניינים. אתה מוסרי, תהיה מוסרי, זה טוב מאוד. התורה לא מתערבת לך, שתי דרישות, רק ההיכרות שיש בורא עולם. 10 דקות בשבת לפני הצהריים תדבר איתו, 10 דקות בשבת אחרי צהריים, אל תדליק אש. חוץ מזה, שום דבר. אם כך, כך היה התורה, לא יותר. ועכשיו הייתי מדבר איתך נטו שכלי. הראיות שהבאתי לך לאמונה, בבורא עולם, ובתורה משמיים, נראות לך מוכרחות, או שאתה נשאר בוויכוחים שלך. אומר לי, אתה צודק. 100% אתה צודק. זאת אומרת, מה גרם לו להגיד כל מיני דחיות עקומות ולא הגיוניות? הפחד, הרתיעה. רגע, 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 רגע. אם אתה צודק, אז אני צריך לשמור שבת. אם אתה צודק, אז אני צריך כל יום להתפלל, וזה כבד עליו. זה לא נעים לו מהשכנים, לא נעים לו מהחברים, או וכו' וכו'. אם זה כך, אז קשה לו. זה שינה לו את השכל. זה אומר הגרא, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. לא רק את התורה הוא לא מבין נכון, את המציאות שמול העיניים שלו הוא לא רואה את זה נכון, כמו עיוור. אז מה העצה? אבל אנחנו כולנו משוחדים. אומר החזון איש, לכל אדם נותנים מהשמיים זמנים שבהם השכל רגוע, ישר, בלי שערות של היצרים והתאוות. יש לכל אדם, יש אדם שזה אצלו שעות כל יום, יש אדם שזה עושה כמעט כל הזמן, יש אדם שזה אצלו רגעים ביום, יש אדם שזה אצלו שעות בשבוע, כל אחד, יש לכל אדם יש את הזמנים האלו. כל אדם שבזמנים האלו יחשוב בצורה ההגיונית הפשוטה על הדברים שדיברנו, שבריאת העולם זה דבר מוכרח, כל אדם יגיע למסקנה הזאת, זה הכרח, לא ייתכן בלי זה. ברגע שהגעת למסקנה הזאת, תתחבר אל הבורא עולם, תתחבר אליו, תכוון. איך תתחבר? לנשמה יש עוצמות רוחניות להתחבר להשם יתברך, זה כוח שהשם בך נתן בנשמה, וכשאדם עושה את זה הוא מרגיש תענוג, תענוג רוחני, כי זה ההשתוקקות של הנשמה. אבל פה יש לנו את הדבר השני. עד עכשיו כל מה שדיברנו זה הנושא של בורא עולם, יש הנושא של מתן תורה. אני רק לרגע נוגע תכף נחזור בלי נדר למתן תורה, רגע נוגע בנושא שכיום הפך להיות קצת פולמוסי, כיוון שמשרד החינוך נתן איזה הוראות בנושא לכמה בתי ספר, הנושא של האבולוציה, דרוויניזם. כל מי שבקי במדע מדויק יודע שני דברים בנושא הזה. האחד, לפי המידע שהתחדש בשנים האחרונות, או עשרות שנים האחרונות, אבל זה משנה לשנה עוד יותר מתקדם, בעניין ה-DNA, אין מקום להאמין יותר בשיטות הישנות של הדרוויניזם. זה פשוט לא מסתדר ביחד. אלא מה, יש איזה קיבעון מחשבתי גם אצל מדענים. כל מי שידבר עם מדענים גדולים יודע שיש איזה קיבעון מחשבתי, אפילו אצל הרבה, אצל רוב המדענים, מלחשוב בראש פתוח ואמיץ. היה דוד של אמא שלי, זיכרונו לברכה, קראו לו פרופסור משה ימר, זיכרונו לברכה. הוא היה אדם שהיה מאוד קרוב לאיינשטיין. יש איזה, הוא הוציא גם אחד הספרים שלו, יש לזה הקדמה מאיינשטיין, והוא כתב גם ספר על איינשטיין והאמונה, ספר שתורגם להמון המון שפות. הוא היה יהודי שומר מצוות, היה פרופסור גדול מאוד, מדען גדול בסדר גודל בינלאומי, והוא היה שומר מצוות. יתרה מזו, את הבן שלו הוא שלח לישיבה, הבן שלו כיום מגיד שיעור בישיבה, אנחנו ידידים, קרובי משפחה, והוציא ספר תורני, הבן שלו הרב מיכאל ימר שליטה, יש, אני כרגע לא זוכר את השם של הספר, הוא שלח לי את זה, יש בסוף הספר, הוא כותב קצת תולדות של האבא שלו, נסתכל, אולי יש לי כאן את הספר. כן, ספר בשם בנתיב ההלכה של הרב מיכאל ימר שליטה, בסופו יש חוברת בשם האיש משה, תולדות של האבא שלו. שם כתוב גם את השמות של התוארים המדעיים שהיה לו, באיזה אוניברסיטות, איפה לימד, איפה הוא היה מדען בכיר מאוד, מוכר מאוד אצל המדענים הגדולים, הוא היה מוכר מאוד מאוד, מדענים בסדר גודל בינלאומי, ואדם מאמין גמור. כן, אבל מה שאני בא להביא ממנו, זה לא את העניין שהוא היה מאמין גמור. זה חשוב מאוד. אבל לא זה כוונתי לומר. כוונתי לומר משהו אחר. בתולדות חייו שכתב בנו, הוא מתאר איך היה לו ביקורת מדעית בענייני המדע על הרבה מדענים שאין להם חשיבה עצמית. כאב לו לראות איך מלמדים את המדע בצורה, איך שכתוב בספר, ככה זה. הוא אומר, בצורה כזאת לעולם לא התקדמו, נכון? מי שמדען קטן אין ברירה אחרת. אם יגיד את מה שהוא חושב, זה יהיה שטויות. אם יגיד את מה שכתוב בספר, הבר סמך, אז לפחות יהיה שיעור נכון. אבל לא ככה מתקדמים. אם אין חשיבה עצמית, אי אפשר להתקדם במדע, וזה כאב לו. הוא, התלמידים שלו, כולם משבחים אותו. היה לו הרבה מאוד תלמידים שהוא היה יותר משמעביר להם את החומר, מפתח להם את החשיבה העצמית. את החומר עצמו היה משתדל כמה שיותר לתת להם לקרוא לבד, נותן להם את המראה מקומות. איפה לקרוא? העיקר לפתח את החשיבה העצמית. כל מדען עם חשיבה עצמית אמיתית יודע שאי אפשר בשום אופן בעולם לחבר את הדעות של, של השיטה של דרווין, מה שהיה, אני לא יודע לפני כמה שנים בדיוק הוא היה, 100-150, אני לא יודע בדיוק את התאריך שלו, עם מה שבשנים האחרונות התגלה ב-DNA, זה לא ייתכן. זה תרתי דסתרי לחבר את שניהם ביחד. רק אין את האומץ המדעי לקום ולשרוף מיליוני ספרים שנכתבו לפי שיטתו. מיליוני עותקים של ספרים שנכתבו לפי שיטתו, להכריז על הכל שזה קשקוש אחד גדול. זה כמו שברוסיה במשך שנים האמינו שסטלין היה שמש העמים. עד שיום אחד גילו שהוא היה רוצח גדול, שרצח המונים עבור תאוות מתועבות. אז יש דמיונות כלל עולמיים. זה רק שאלה של זמן עד שהדרוויניזם יעבור מן העולם לחלוטין. רוב האנשים שמדברים מזה בכלל לא יודעים בכלל בכלל כל הדמויות, לדוגמה של דינוזאורים שמראים בכל מיני מקומות, חושבים שמצאו מלא דמויות כאלו בכל מיני מעמקי האדמה. מצאו איזה חלקיק של אחד ממאה מזה, שלפי זה משחזרים, לפי כל מיני ראיות כאלו ואחרות, את ה-99 חלקי מאה הנותרים, איך הם היו נראים. לא שמצאו איזה בעל חי אחד ולו אחד כזה. זה הכל עולם הדמיון. והבסיס מתחיל מנקודה מאוד בסיסית בנושא מדע, שכל מדען יודע את זה, כל מדען מתחיל יודע את זה, אבל העולם הרחב שקונה בשם המדע כל דבר כאילו קדושת המדע לא יודע את זה. במדע יש שני סוגי מדע. יש מדע מדויק, כמו פיזיקה, כמו חשבון, הנדסה, כימיה, ויש מדע תיאורטי, כמו פילוסופיה. במדע התיאורטי, כמו פילוסופיה, יכולים להיות באותה אוניברסיטה 10 מדענים שכל אחד, כל מה שהוא אומר זה הפוך ממה שהתשע האחרים אומרים, והם כולם פרופסורים גדולים. אחד מלמד נצרות, אחד מלמד אסלאם, אחד מלמד בודה, אחד מלמד קרישנה, אחד מלמד אפיקורסות גמורה, ואחד מלמד יהדות, וכל אחד זה סותר לחלוטין את השני במאת האחוזים, לא ב-99.99, וכולם פרופסורים. למה? במדע מדויק, בפיזיקה, אי אפשר שיהיה באוניברסיטה 10 פרופסורים, שכל אחד, כל מה שאומר הפוך מכל מה שהשני אומר. כי אם זה נכון, אז זה לא נכון. אז יבדקו מה נכון, הכל ניתן לבדיקה. ומי שלא נכון, יפטרו אותו, שלא יבלבל את השכל של הסטודנטים. אבל במדע התיאורטי, העיקר שיודעים להגיד את זה יפה ומסודר, ולעשות על זה בחינות עם ציונים, כבר אפשר להיות פרופסור. המדעים של בריאת העולם, המדעים שמדברים על מתי היה הבריאה ואיך היה הבריאה, זה הכל תרכובת, מלשון הרכבה, חיבור של שניהם ביחד. חלק מזה מדע מדויק עם מדע תיאורטי. המדע המדויק לבד לא יכול להגיד שום דבר בנושא בלי להוסיף על זה תיאוריות. והתיאוריות הן לא הכרחיות אף פעם. הן אף פעם לא הכרחיות. בררתי פעם, מאיפה יצא השיבוש הזה שנכנס לעולם, שאם אומרים המפץ הגדול, זה סיבה לכפור בבורא עולם. הרי כמו שהסברנו קודם, זה רק מכפיל פי מיליונים את הראייה שיש בורא לעולם. מאיפה זה בא השיבוש הזה, לקשר בין שני הדברים האלו, בין מפץ הגדול לבין כפירה? אז התברר לי בוודאות התשובה על זה. שבמקרה, אותו מדען שהוא היה מראשי התיאוריה של המפץ הגדול, הוא במקרה כופר. אבל זה לא קשור, אין קשר בין שני הדברים. יש מדענים גדולים של המפץ הגדול שמאמינים גמורים, ויש בשיטות ההפוכות מהמפץ הגדול, גם מדענים שמאמינים וגם המדענים שכופרים. והשורש של הכפירה, כמו שאמרנו, זה כי בשרירות ליבי אלך, כמו שכתוב בפסוק. שרוצה לעשות את מה שהוא רוצה, לא מוכן לקבל עליו עול. ואדם חושב שאם הוא לא מקבל עול, הוא נהיה חופשי. חופשי משוחרר מעול, אבל זה טעות. ככתוב במשנה במסכת אבות, רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, פורקין מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק מעליו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, האדם נברא עבור לקבל עול. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה. כשאדם מקבל עליו את העול של התורה, אז מהשמיים מורידים עליו כל מיני עולים אחרים. אבל אם אדם פורק מעליו את העול של התורה, אז כל מיני עולים אחרים נכנסים עליו. הוא לא נהיה באמת יותר משוחרר. ושמעתי את זה מהרבה אנשים שעשו את שני סוגי החיים. בין מהאנשים שהיו חילונים וחזרו בתשובה, בין מהאנשים שהיו שומרי מצוות והתחלנו. שאין, תמיד יש עול. אין חיים שאדם הוא אפקר, אין, לא, זה לא קיים, תמיד יש עול, תמיד מתגלגל בצורה כזו או אחרת על בן אדם כל מיני עולים. הוא לא נהיה יותר משעובד על ידי שהוא שומר מצוות, או יותר משוחרר על ידי שהוא לא שומר מצוות. יש כל מיני סוגים של עולים שמתגלגלים לבן אדם, בצירוף לתכונות של הנשמה, איך להתייחס לכל מיני מצבים, שאדם נמצא תמיד ברמה מסוימת של עול. ככה השם יתברך ברא את העולם. ועד רבה, הנעימות של הנשמה, ההערה של הנשמה, זה בקשר עם השם יתברך. והקשר עם השם יתברך, חלקו הוא טבעים בריאת העולם, אבל חלקו ניתן במתן תורה. וכאן אנחנו מגיעים לחלק השני של היהדות. אמרנו, החלק הראשון של היהדות זה בריאת העולם על ידי הבורא עולם. החלק השני זה מתן תורה. כשבני ישראל יצאו ממצרים, היה מעמד הר סיני, ושם השם ברך התגלה אליהם בהתגלות אלוקית, רוחנית, קדושה מאוד, ונתן להם את התורה. מה הראיה לסיפור הזה? הסיפור הזה, כפי שהוא כתוב בתורה, היה בפני מיליוני אנשים, כי כך כתוב בתורה, בפרשת בשלח ובעוד מקומות, שזה היה בפני 600 אלף איש, גברים מגיל 20 ומעלה, הם היו 600 אלף. נוסיף עליהם את הנשים, זה בערך אותו מספר, מספר הגברים ונשים זה בערך אותו דבר, אז זה בערך 1,200,000. נוסיף עליהם את הצעירים מגיל 20, כבר עברנו את השתי מיליון. ועוד היה ערב רב שהגיעו איתם ממצרים שהצטרפו אליהם. ועוד היה זקנים, שכתוב במדרש שהחשבון זה רק של 600 אלף, זה רק עד גיל 60, מ-20 עד 60. אז היה, מיליונים היו שם. וכל זה מבואר בחומש, שהם היו מיליונים. אי אפשר להמציא סיפור כזה פלאי בשם מיליונים. אם אדם ירצה להמציא סיפור, הוא יכול להמציא ולספר מה הוא ראה. כמו שבדתות אחרות מספרים אותם בעלי אותם דתות, שהם ראו התגלות כזאת, התגלות כזאת. לפעמים מצרפים אליהם 5 אנשים, 50 אנשים שאומרים כמותם. אבל מיליונים שיעידו, כך אנחנו ראינו בעינינו. אי אפשר להמציא כזה סיפור. זה בלתי אפשרי. ופה נעמוד על סוד דבר שהוא מסובב את העולם כבר שנים רבות. השנאה של שני דתות לעם ישראל. הנצרות והאסלאם. דם יהודי נשפך כמים במשך דורות רבים על ידי שני הדתות האלו, הנצרות והאסלאם. כל המצב שלנו כאן בארץ ישראל היום, על כל המורכבות שלו, שורשו במידה גדולה בשנאה של האסלאם ליהדות. למה? למה דווקא שתי הדתות האלו שונאות את עם ישראל יותר מכל עם אחר? יותר משכל עם אחר שונא את עם ישראל, ולמה הם שונאים את עם ישראל יותר משהם שונאים כל עם אחר? התשובה היא מאוד פשוטה. יש לעם ישראל דבר שאין אותו בשום דת, והוא מה שאמרנו. שיש לנו התגלות, ביהדות שלנו שורשה בהתגלות אלוקית שהייתה בפני מיליונים במעמד הר סיני. לשאר הדתות אין את זה. יש להם איזה קנאה בנו, אבל יש שני דתות, הנצרות והאסלאם, שבהיות שהם יודעים את העליונות הזאת שיש לעם ישראל על כל דת אחרת, מה הם עשו? ניסו לגנוב את זה. חלק מהדת שלהם זה באמת היה מתן תורה, רק הם טוענים באיזה צורה שהיא איך זה עובר אל הדת שלהם. אני לא רוצה כאן להיכנס לפרטים של זה, מי שילמד את הדברים, איך הם עונים על השאלה אחרי מתן תורה, איך פתאום זה עובר אליהם. התשובות הוא ממש מצחיקות, ברמה הרבה יותר מצחיקה מאשר ספר קופיקו בטיבט. ולכן, הקיום של עם ישראל, כמו שהוא, זה מטיח בהם, זה מראה את השקר שבדת שלהם. אין להם דרך איך להתמודד עם זה. אין להם דרך איך להתמודד עם זה. וההתמודדות זה הניסיון למחוק את עם ישראל מן העולם. ואם לא מצליחים למחוק אותו, להפוך אותו לעם אומלל, שאף אחד לא רוצה להצטרף אליו, שאף אחד לא רוצה לראות בו איזה דוגמה. זה הכל נובע מחוסר היכולת להתמודד עם האמת הבהירה של היהדות. שדווקא לשתי האומות האלו הם הפרעה האמת של היהדות יותר מלכל אומה אחרת. גם לכל אומה אחרת, אבל בפרט לשתי אלו. ביחס לכל אומה אחרת יש לנו עליונות, וזהו. אבל אליהם זה לא רק עליונות, זה מטיח את השקר, כי הם בשביל לקבל את העליונות אז הוא גנבו גם לסיפור שלהם את עניין מעמד הר סיני. אבל איך זה עובר אליהם? שם זה דברים מצחיקים שכל מי שלומד אותם רואה, זה בלתי ייתכן. לא ייתכן בשום אופן. ופה נבוא עכשיו לעוד ראיה, שאותה הראיות, מה שאמרנו עד עכשיו, שני הדברים, זה הדברים העיקריים של אמונת ישראל. ההכרח לבריאת עולם וההכרח למתן תורה. הוספנו על זה את ההסבר לשנאה של אומות מסוימות אלינו. אבל כאן ניגע בעוד דבר אחר. והוא, הקשר של הנשמה לבורא עולם. יש אנשים שזכו, לא כולם, שיש להם הרבה קשר נפשי לבורא עולם. הנשמה מרגישה את הבורא. זה לא איזה אקסטזה. זה רגשות אמיתיים עמוקים. יש גם כזה דבר שנקרא אקסטזה. אקסטזה אפשר גם, יש אנשים שיש להם אקסטזה לביתר ירושלים. הוא כל אחד למשהו, לתחביבים שלו. אבל באלוקות יש משהו יותר מזה, שהנשמה מרגישה. זה, הנשמה מרגישה שהיא הערה אלוקית שנמשכת מהשם יתברך. וכל אדם, כל יהודי יכול להגיע לזה. אפילו גוי יכול להגיע לזה בתנאי שיעשה את זה דרך אמונת ישראל, לא דרך דתות אחרות שהן רק חותכות את זה. לא, אם הוא יאמין בהשם אלוקי ישראל, הוא יכול להגיע ברמה מסוימת לזה. אבל יהודי יכול להגיע לזה ברמה יותר מושלמת. המקום שבו כתוב הדבר הזה שעכשיו דיברנו, בצורה החזקה ביותר, זה בחזון איש, בספר אמונה וביטחון, פרק א', סעיף ת'. זה מועתק בספר דברי יעקב פרקי מחשבה. אני מציין לספר הזה, כי את הספר דברי יעקב פרקי מחשבה אפשר למצוא ברשת, בדרך חיפוש, דברי ארבע אותיות, יעקב ארבע אותיות, פרקי ארבע אותיות, מחשבה חמש אותיות, דברי יעקב פרקי מחשבה. דברי יעקב זה שם כללי של סדרת ספרים, כוללת על חמישה חומשי תורה, על נביאים, על כתובים, על מסכת תות השס, על ארבעה חלקי שולחן ערוך, אבל יש חלק אחד שנקרא דברי יעקב פרקי מחשבה. הוא נמצא ברשת. רק לחפש שיש מקומות ששמו חלקים ממנו או מהדורות ישנות, נמצא את המהדורות היותר שלמות שיש בהם בערך 10 חוברות, בחוברת הרביעית בפרק י"ט. שם מועתק החזון איש. הוא כתוב שם בצורה יותר קלה גם, מחולק ל10 סעיפים הקטע הזה בחזון איש. אז אני קורא את זה כפי שזה כתוב שם. בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה, החוברת הרביעית, שם החוברת זה מדרכי העלייה, פרק י"ט. אני לא אומר את שם העמוד, בגלל שיש הרבה מהדורות, וכל מהדורה זה יוצא בעמוד אחר. אני קורא, כתב החזון איש בספר אמונה וביטחון פרק א' סעיף ט', כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתות מציאותו של השם יתברך ולהרגיש קרבתו, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן ליוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים ואשר נברא לעבוד את בורו ודבקה בו. עד כאן לשון החזון. נשמע תוכן הדברים כאן. הקדוש ברוך הוא נתן כוח בנשמה להתחבר להשם בעוצמה על טבעית, וכשאדם זוכה לזה, זה תענוג שאין דוגמתו עלי אדמות. כל תענוגי עולם הזה כאפס מול התענוג הזה, וכל אדם יכול להגיע לזה על ידי האמונה השלמה בבורא עולם עם כוונה להתחבר אליו. יש אנשים שיכולים לעשות את זה בכוונה לבד, יש שצריכים לעשות את זה דרך יחד עם איזה תפילה, להגיד את זה לפרק תהילים, או איזה תפילה, או איזה קיום מצווה, או איזה כל דבר של עבודת השם, וללוות את זה בזה. צריך כלי, יש אנשים שהמחשבה לבד, זה לא נתפס להם, צריך איזה כלי של איזה דיבור, איזה מעשה, שהמחשבה הזאת תלווה את זה. ואז יש עלייה, חלקים מהנשמה עולים למקום גבוה מאוד, והאדם מקבל את איזה אורות עצומים, שהתענוג שלהם אי אפשר לתאר. אומר החזון איש, מי שזוכה לזה, יש לו עדות מתוכו, הוא יודע מי ברא אותו, ומה המטרה של הבריאה, שזה להתחבר אל השם יתברך. גם מי שזוכה לזה, טוב שידע גם את הראיות הקודמות שאמרנו, שהדברים יהיו יותר מבוססים, או שאם יש לו רגעים שהוא לא מצליח להרגיש את זה, אז שגם יהיה לו את הראיות השכליות השלמות, גם שהוא יוכל ללמד את זה לאחרים, לא כל אחד מאלו שילמדו אצלו, אולי לא כל אחד מהם יוכל להרגיש את הרגשות האלו. אז זה חשוב מאוד, הדברים השכליים שאמרנו קודם. אבל הרגשות האלו, זה לא רגשות, זה הכרה נשמתית. חשוב לזכור את המילים האלו. הכרה נשמתית. כמו שאדם מרגיש שהיד שלו היא שלו, כך הוא מרגיש שהנשמה שלו היא חלק מהבורא עולם. ואומר האבן עזרא, בגדולי המפרשים לפני קרוב לאלף שנה, 800 שנה, אומר האבן עזרא, כמה שאדם יותר מרגיש את הרגשות האלו, הוא מתחבר לכוחות על טבעיים, שהם השורש של הניסים והנפלאות שנעשו על ידי הנביאים הקדמונים. גדולי הצדיקים על ידי הרגשות האלו היו זוכים לכוחות רוחניים של עשיית ניסים ונפלאות. כולם בטח שמעו על הגאון רבי יצחק הדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר לפני קרוב לעשר שנים, בשנת תשס"ו, 8.5 שנים בערך מפטירתו, הניסים והנפלאות שנעשו על ידו. אחרי פטירתו הוצאנו לאור את הכתבים שלו בשם קדושת יצחק, בנו רבי דוד נתן את הכתבים להוציא אותם לאור עם הקדמות ופירושים. אז בהקדמות שמה הערכנו לבאר מהם השורש של הכוחות האל-טבעיים. השורש המרכזי זה הקשר הזה לשם יתברך. החיבור הנשמתי הזה לשם יתברך הוא נותן עוצמה, מביא אורות רוחניים עליונים מהשם יתברך אל הנשמה, שעל ידי זה ניתנים עוצמות אדירות אל הנשמה. בספר דברי יעקב פרקי מחשבה שהזכרנו, מחולק בערך לעשרה חוברות, החוברת הרביעית עיקרה מדבר על הדרכים להשיג כוחות על טבעיים. בכל אחד מהכרכים של קדושת יצחק נמצאת החוברת הזאת בתחילתו, כי זה השורש של הניסים העל טבעיים, זה הדרכים האלו של הדבקות. החוברת הזאת מדברת על הדרכים להשיג את הדבקות. כל אדם שילמד את הדברים האלו, וינסה במידה מסוימת כל אחד לפי דרגתו ויכולתו לקיים חלקים מהם אפילו, ירגיש לבד את העוצמות הרוחניות שהוא מקבל. אני לא אומר את זה רק מתוך ספרים, מתוך המציאות של הרבה הרבה אנשים שאמרו לי שניסו ועלה בידם. צריך לנסות את זה בצורה הנכונה. יש שם כמה וכמה דרכים, כי לא לכל אחד, כל הדרכים מתאים. כל אחד בוחר את הדרך שמתאימה לו. שם כמה וכמה דרכים איך להגיע לחיבורים הרוחניים האלו שנשמה לשם ברך. אבל כשזוכים לחיבורים האלו, הנשמה מקבלת עוצמות רוחניות חזקות מאוד. כמה זמן היינו בערך? כמה זמן היינו בערך עד עכשיו? כמה זמן? כמה זמן אנחנו?
50.
השם יעזור שנזכה כולנו. כמה שיותר להתקרב לשם ברך. כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. והשם יעזור שנזכה כולנו לישועות ונפלאות, לטובה וברכה בכל עניינים. אמן כן יהי רצון.